טוב, שלום לכולם ולכתוב. נפתח באיזה סיכום מסוים שמה שנלמד בשבוע שעבר. הרמב"ם בהלכות עבודה זרה מביא לא פחות מאשר 51 מצוות שיש בתורה ביחס לעבודה זרה. תעשו לבד את החשבון כמה אחוזים זה מתרי"ג מצוות. זה פחות מ10%, כמה? טוב בחשבון. וזה די הרבה, נכון? והאמת שהרמב"ם מביא יחד את הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים. אז מה שצריכים קצת לתקן זה שהלכות עבודה זרה מסתיימים במצווה למדהי, וכל שאר המצוות נוהגות לחוקות הגויים. בלים אחרות יש בצד אחד התרחקות מעבודה זרה, וגם התרחקות מהאופן שבו האומות חיות. כלומר, חלק מהנושא של עבודה זרה הוא יצירת זהות יהודית והבידול בין יהודים לבין האומות. נושא שיעסיק אותנו הרבה. ומתי יהודי נוטל חלק בתרבות הכללית? מתי יהודי צריך לבדל את עצמו? ממה הוא צריך לבדל את עצמו? המסכת שלנו, אם אנחנו עוברים על רשימת הלווים או המצוות ברמב״ם של עבודה זרה, אז אנחנו יכולים לראות שממש כמעט המצוות האחרונות ברשימה של עבודה זרה, אנחנו הגענו למצווה למד ב', סליחה, למד א', שלא ליהנות בעבודה זרה או בכל משמשיה. מצווה למד ב', ללכות עבודה זרה, זה שלא ליהנות בטיפויי נאבד. למד ג' זה שלא לכרות ברית לעובדי עבודה זרה. למד ד' שלא לחון עליהם. כאן בשכונה הזאת, שזה למד בתוך המצוות של עבודה זרה, ופה מתחילה משנה מסכת עבודה זרה. כל ההתחלה, כל ה... ורמם זה מי שרוצה לדעת, זה פרק ט'. כמו כל היסודות של העבודה זרה עצמה, איך עובדים אותה לבד, זה לא נמצא בכלל במשנה מסכת עבודה זרה, זה נמצא במסכת סנהדרין. בתנ"ך ראינו נלחמים נגד יהודים שרוצים לעבוד עבודה זרה. זו המלחמה של בית ראשון, וכשמגיעים למשנה שלנו, המשנה שלנו מתחילה ממש מהאמצע, והיא מתעסקת בעיקר בשאלה איך אני חי עם עובדי עבודה זרה, איך אני יכול לחיות בחברה שהמסחר שלה קשור בעבודה זרה, שהתרבות שלה קשורה בעבודה זרה, שהכבישים שלה קשורים בעבודה זרה, שהבתי המרחץ שלהם, השעשועים, התרבות, איך אני חי עם החברה הזאת, זה הנושא שמסכת עבודה זרה מתעסקת בה. כפי שראינו, תחילת המסכת הולכת לעסוק בעיקר בתחום המסחר. המסחר שהוא חלק מהחגים, קניות לפסח, אין חג בלי קניות, כן? וגם אצלם אין חג בלי קניות. אם אני יכול לסחור איתם, אם אני יכול ליטול חלק בזה, המשנה הבאה, אני יכול ללכת ליריד שלהם. אני רוצה להתפרנס בתחום המסחר הכללי, ויהודים הם בעיקר עוסקים, אוהבים מסחר, כן? זה הנושא שהמסכת מתעסקת בה. ראינו שהמשנה מתעסקת לפני עדיהן, והמילה עדיהן ראינו שמסתבר שהמילה עדיהן היא מילה שמרמזת לשם של או המילה חג בסורית, כמו עיד בערבית, או אולי הוא מתייחס לעידוס, ממש לשם של חג מסוים. ראינו שהגמרא דורשת עדיהן, רואה אותה כמילה עברית, שבעיקר באה לומר מה היחס שלנו לעובדי עבודה זרה, או מלשון עד, שזה מלשון שבר, או מלשון עדות, שהעבודה זרה מעידה מתוך עצמה על השטות שבה. תופעה כזאת מוכרת בהרבה מאוד מקרים, שיש שמות של מקומות, של מושגים משפטיים, שהם בעצם העברה של שמות שלקוחים משפת והתרבות של העוטף, טבריה, על שם הקיסר טיבריוס, אבל הגמרא במגילה יודעת להגיד למה הוא נקרא טבריה. יודעים לא? כי הוא הטבור של ארץ ישראל, נכון? היום למדתי עם הבן שלי, הפוטיקי, אומר לי, מה זה? אמרתי לו, האמת, זה מילה ביוונית, אבל זה ממש ראשי תיבות בארמית, הפוטה קאי. התופעה הזאת מאוד מוכרת, בעצם עולם המדרש. למי שלא מכיר, המילה עדיין יכול להיות, ואינו מאוד מסתבר, בלי שאני יודע להכריע בין שתי הסברות המדעיות, שזה, יש פה הד, הצליל, של מילים מהשפה שמדברת החברה של סביבם. חכמים דורשים את המילים האלו על היחס השלילי שלנו כלפי עבודה זרה, שמעידים בעצם על שני דברים. אחד זה על השקר שבהם. צריך לדעת, לחיות בתוך תרבות כזאת, שהיא תרבות הרוב, שהיא תרבות השלטת, זה לא כל כך פשוט לחיות מתוך תודעה שזה שקר. אבל השם הזה בא להעיד על השקר שבדבר. והדבר השני הוא התקווה העתידית, שמה יקרה לכל עבדי עבודה האלה? העלילים קורות. יקרתון, זה ישבר יום אחד, כן? באמת, זה מה שעשה הסוגיה ביחידת האגדה. אני ברשותכם משה קצת את הקפיצה לתוך כל הפרטים שלפני ידיהן. זה יחכה הדף ה' למי ש... אני אשתדל ללמוד יותר מהר, בסדר? אבל יש פה יחידת האגדה הגדולה שהיא ממש ארוגה בתוך המסכת, כי המסכת הזאת זורשת התייחסות מחשבתית והתייחסות ערכית, שהיא הבסיס של כל ההלכות שבאות לממש את הערכים האלו, ולכן הסוגיה כאן פותחת בזיקה ליחידת הפתיחה של המדנו. מחלוקת רב ושמואל, מה זה עדיהן? האם זה עדיהן באלף או עדיהן בעין? כן, בזיקה למחלוקת הזאת, שבתוכה הגמרא כבר הכניסה פסוקים, שהעבודה הזרה תישבר, ובתוך זה הגמרא גם הכניסה פסוקים על העדות, אז הגמרא מביאה מדרש של רבי חנינה בר פאפה, שזה הסוגיה הארוכה, זה ילווה אותנו עד ג' עמוד ב', בסדר? יחידה אגדית שלמה, אני מבין שלא הסתכלתם, אם אתם תמהים עד איך זה מגיע, אבל שלחתי לכם קובץ, זה עזר? גם לי זה עזר, כן? זה לקח לי כמה שעות להכין את זה, אבל זה עזר לי מאוד. לא, בסדר, זה עזר מאוד. כפי שאמרתי לכם בסוף השיעור הקודם, הסוגיה הזאת היא מצד אחד יחידה מדרשית בעברית. היא נמצאת במדרש תנחומה, בלי כל התוספות של האורחים של הבבלי. יש מקבילה לסוגיה שלנו, גם בפסיקתא דרב כהנא, במהדורת מנדלבוים, מובא כדרשה נוספת לחג הסוכות, כנראה זה ליום טוב שני של סוכות. פסיקתא דרב כהנא, צריך לדעת, זה מדרש אגדה ארץ ישראלי, אין שם יום טוב שני. וזה ברור שזה לא חלק אורגני מהפסיקתא. זה מנדלבוים כותב את זה שם בהערות שלו, אבל יהודים בחוץ לארץ השתמשו בפסיקתא דרב כהנא, לא רצו שהרב יחזור על הדרשה שלו מחג ראשון, שיעבוד קשה, שידרוש גם בחג שני. אז הם בעצם לקחו את זה מהבבלי, והכניסו את זה לתוך הפסיקתא דרב כהנא. מה שביקשתי מכם, כשאתם לומדים את הסוגיה ומכינים, תשאלו את עצמכם, האם יש אותה תפיסת עולם למספר המדרשי העברי ולהערות שוליים, לקריאות ביניים, אפשר לומר, של אורחי הסוגיה. אז תוך כדי הקריאה נעבוד בזה. מה שאני עוד אוסיף זה, שלחתי לכם גם לינק לקובץ של ג'פרי רובינשטיין, אם מישהו הסתכל, מה טוב, אם מישהו רוצה להסתכל גם טוב, כן? כי אותי, אבל הרבה מהדברים שנאמר הם מבוססים על קריאה בדברים שלו, עם בעיקר תוספות של ליטאים שהוא לא מכיר אותם, אבל הליטאים יש להם הרבה מה לומר על הסוגיה שלנו, כי הסוגיה שלנו מדברת על המרכזיות של התורה, נכון? אה? זה ארוך. זה יחסית קצר, אם היית יודע מה הקילומטרז שלי. טוב, אמריקאי, מה אתה רוצה? זה אמריקאי, מה את האנגלים באמת רוצים? אז תעשה כמה... אני אומר לכל האנגלים, האנגלית של האמריקאים באמת קשה, כן, כידוע, כן. זה אתה מוזמן לעבוד עם מילון, זה לא, יש פתרונות, מוישי, יש פתרונות. בכל אופן, אני מאיר שראשית, הסיפור הזה הוא סיפור דרשני. מה הכוונה? הוא משוחח עם פסוקים בישעיהו ובתהילים. שהוא דורש אותם, כן? מה עם שני המזמורים האלה? אז הבאתי את זה בעמוד האחרון, אחרי כל הסיפור. מצד אחד זה ישעיהו מן ג' כתבתי ת' עד י', אבל באמת הבאתי עד י' ב', שהוא מתאר איזה אספה של הגויים. כל הגויים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים, ומטרת האספה הזאת הוא כנראה לעשות ויכוח פומבי. האל של מי הוא האל האמיתי, כן, והקדוש ברוך הוא בעצם אומר, יתנו עדיהם, לכאורה בפסוק, בגלל ניגוד לפסוק י', מי זה יתנו עדיהם בפסוק ת', שהם יביאו את העדים שלהם ובואו נראה אותם, וכנגד זה מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם עדיין, הוא מהשם, אנחנו עם ישראל, העדים של הקדוש ברוך הוא, ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו, כי אני הוא לפני לא נוצר אל, ואחריי לא יהיה, אנוכי אנוכי אדוני ואין מבלדי מושיע, אנוכי הגעתי והושעתי ושמעתי ואין בכם זר, ואתם עדיין הוא אדוני ואני אל. אז הוויכוח הזה שבעצם בא להוכיח את האפסות של העבודה זרה, זה להעמיד אותנו מולם, כדי אחרי זה לראות מה הדרשן עושה עם זה, מה קורה באספה של הדרשן, אבל אותה הוא שם ביחד עם תהילים פרק ב', מזמור ב' בתהילים, שגם שם הוא משוחח עם הפסוקים בישעיהו, כי גם שם בכותרת של הפרק מופיעים הגויים ומופיעים לאומים, כמו בתחילת היחידה בישעיהו. כל הגויים נקבצו יחדיו, למה רגשו גויים? ויאספו לאומים ולאומים יגוריק. אז יש פה תיאור בשני מקומות שונים בתנ"ך, של איזו אספה של הלאומים, בהמשך התיאור שם בתהילים, באים מלכי ארץ ורוזנים, וכאן זה מתואר לא כמשפט או כאימות, לא כפופוליטיקה, אלא זה מתואר כמה, שהם נועדים על השם ועל משיחו, והם רוצים לנתק את המוסרות, והם רוצים להילחם, והקדוש ברוך הוא כנגד זה, מה נאמר, מה התגובה שלו? שבע שמיים משחק, אדוני, אגלמו. אז הדרשנים פה לוקחים את שני המזמורים האלה, מה שבעצם מניע את הסיפור, זה שעוברים, מתחילים בפסוקים בישעיהו, ומה עושים בפסוקים בישעיהו? עוברים יחידה יחידה בפסוק, דורשים אותו, וזה מקדם אותנו להמשך המשפט, ליחידה הבאה במשפט, דורשים אותו ליחידה הבאה, גומרים לדרוש את הפסוק הראשון בישעיהו, אז המשך הסיפור יהיה בתהילים ב', פסוקים ג' ד', שהם יצאים יחברו יחד את שני הסיפורים, לסיפורים שרוכבים על הפלטפורמה של הסיפור כאילו שהגמרא מספרת, רוכב על הפלטפורמה של הפסוקים האלו. בסדר? עכשיו אפשר לראות בסיפור, עברתם עליו או שאתם, בסדר, מי שעבר יעשה בראש כן, אבל מי שלא, בטח לא אין. טוב, אני מניח שלא עברתם, בסדר? אני צודק? לא יודע. רגע, הסיפור מחולק לשלוש, בסדר, המספר, כלומר, לסיפור יש מבנה, מה שאני רוצה לומר הוא, הסיפור עבר עריכה. זה לא, סיפור סיפור ויצא מה שיצא, כן? אפשר לראות באופן מאוד ברור שמישהו גיהץ את הסיפור הזה. דיינו, לסיפור יש שלושה חלקים, בתוך כל חלק יש עוד שלושה חלקים ממי שלא, המספר שלוש מופיע בעוד חלקים, זה יוצר מסגרת ומבנה, זה לא סתם פיזור. מישהו זוכר את השיעורים שעברתי פה על תפילת 18, על יחידות הבקשה? דבר דומה לגמרי, דיברנו, זה מתחלק ל-6-6, כל 6-6 מתחלק ל-3-3. זה לוקח המון המון פרטים, ופתאום בונה את זה כמשהו שאתה רואה את איך זה מתרחש. כי אתה, במקום להסתכל על השורה הבאה, אתה מתבונן במבט של יחידות, כן? וגם פה יש יחידות ברורות. סימנתי את זה ממש בקטן, מטבעי לכת. היחידה הראשונה היא בשורה 4, רואים את האלף? אז זו יחידה ראשונה, בשורה 46, אז יש את ב' זה מעבר למערכה מספר 2, ובג' מופיע בשורה 86, בסדר? זה מעבר, מה בעצם שלושת המערכות שהסיפור מביא? אז מערכה ראשונה זה הטענה של הגויים שהם פעלו למען עם ישראל, שמגיע להם שכר לעתיד לבוא. יחידה ב' זה הגויים טוענים, מה אתה רוצה מאיתנו? לא קיבלנו את התורה, אז למה שאתה טוען נגדנו טענות? והמערכה השלישית זה שאומרים, אוקיי, תן לנו איזה מצווה, כן? אנחנו סבבה, תן לנו, כן? זה שלוש מערכות שונות, זה דבר בתוך כדי הקריאה על ההיפוך בין היחידות, איך היחידות משוחחות, אחת עם השנייה, בסדר? זה כללי מדי, אז עדיף להתחיל לקרוא, בסדר? שמה שננסה לעשות זה, אנחנו נתמקד בעיקר במדרש העברי, ותשומת הלב לקריאות ביניים של האורחים, אנחנו נסתכל, אבל בעיקר נסכם את זה בסוף, בסדר? אז בואו נתחיל, כן? הסיפור הזה מתרחש מתי? לעתיד לבוא. זה ידבר הרבה עם מילה שחוזרת בפסוק, וגם הרבה בתוך הגמרא. המילה היא המילה זאת, שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו נמצאים בעתיד לבוא. כמובן בעצם התשובה המרכזית שיהודים נתנו לעצמם, וגם הסיפור הזה נותן לעצמו, שיהודי חי בתוך כל התרבות האלילית, שהם השליטים, הם החזקים, הם המנצחים, כן? מה התשובה שנותן לעצמו? לעתיד לבוא. בעולם העתידי, מה יקרה? אנחנו חיים בעולם של נגטיבים, העולם שלנו לא מבולבל קצת. הרעיון הזה נמצא כל הזמן בתפילה, כשמדברים על איזה ברכה? גאולה. מה ברכת הגאולה אומרת? ודיברנו על זה המון פעמים. ששלושת התמות המרכזיות של תפילה זה בריאה, התגלות והשגחה. ההשגחה הופכת להיות בתפילות גאולה. כי היום לא רואים את ההשגחה, כמו אני יהודי בבבל הססנית, כן? אני לא רואה את ההשגחה, אני רואה שאני הלוזר, כן? אולי אנחנו לא מספיק מבינים מה זה להיות יהודי במדינת ישראל, כמה זה משונה. איך לא חיו ככה יהודים, משך המוני שנים, אלפי שנים, כן? אז התשובה תמיד שאמרו, עולם הבא, לעתיד לבוא, שם הדברים מסתדרים, כן? אז לעתיד לבוא, מה יקרה? מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה, ומניחו בחיקו, ואומר, כל מי שעסק בזה, יבוא ויתון שכרו. אז כבר ברור לכאורה, בעולם העתידי, ולעתיד לבוא, שמהו הדבר שמניע את המציאות, מהו הדבר שכולם רוצים לטעון שיש להם מניה בו, שהם פעלו למענו, מהו הדבר הזה? הספר תורה, אבל צריך לשים לב שהוא מונח בחיקו, שזה ביטוי מאוד מעניין. מה זה מניח בחיקו? זה תיאור אמהי כזה, נכון? יש, כאילו, יש שטוענים שאולי לא כל כך יודעים מה הוא מחזיק בחיק, אולי הוא מסתיר אותו, אולי הגויים שקופצים בראש לא מבינים, הם לא יודעים מה יש שם. נראה בהמשך קריאה ליטאית, אמרתי שנביא לכם כמה ליטאים. בית הלוי מדבר על כך שזה ספר תורה, אז הגויים חושבים, הוא חי אצל נוצרים, אז לכן הוא יכול להגיד את זה בקלות, שאני מחזיק ספר תורה, התנך, קדוש, גם ליהודים וגם לנוצרים. אז זה, ולדעתו הסיפור מדבר קצת תורה שבכתב מול תורה שבעל פה, אבל הסיפור מתחיל בתורה שנכתב. הסיפור מתחיל בספר תורה בחיקו של הקדוש ברוך הוא, וכל מי שעסק בזה יבוא ויתון שכרו. שימו לב, שמתי קו מתחת למילה יבוא, כי המילה יבוא היא מילה מנחה בתוך הסיפור. מה הכוונה? המילה הזאת כל הזמן נמצאת. אנשים באים, יוצאים, נכנסים, באים, הולכים. זה בעצם מה שמניע את העלילה. אני עובר ממערכה למערכה, או יותר דיוק מתתי מערכות לתתי מערכות לתתי מערכות, כי כמו במה, אנשים באים, הולכים, אז הקדוש ברוך הוא מזמין את כולם, ומה קורה? המילה מיד גם, היא מילה שנמצאת הרבה בתוך הסיפור הזה. הדברים פה קורים מהר, אנשים לא חושבים לפני שהם מדברים, בסדר? אז מיד מתקבצים ובאים אומות העולם בערבוביה, ופה אנחנו מתחילים את הדרשה של הפסוקים, כל הגויים נקבצו יחדיו, ויאספו לאומים. אני מזמין אתכם להיזכר למה שדיברנו לפני כמה דקות. בישעיהו לשמה הם באים כולם, כדי להתעמת, כדי להתווכח. כאן לשמה כולם באים? כדי ליטול שכר. שימו לב שהדרשן נמצא בכלל בסנריו, בסיטואציה אחרת לגמרי מהסיטואציה שנמצאת בפסוקים. הם באים יחד, ומה נותן הערבוביה שהם ביחד? שמה אתה יכול בעצם לעשות כשאתה מורבה עם אנשים אחרים? למה זה טוב להתפלל במניין ולא לבד? אתם יודעים למה? כי אתה יכול להסתתר, זה מטשטש את מי שאתה. נכון? זה ממש מטשטש. אתמול הייתי באיזה ערב הורים, ובנים, בישיבה שהבן שלי לומד, והיה שם איזה אחד שהעביר פעילות, יודע לגדל ילדים, כדאי גם לנו ללמוד ממנו, כן? והוא רוצה שאיזה הורה ואיזה אימא ואיזה אבא ואיזה ילד יספרו על החוויות שלהם. זה מאוד נפוץ היום, נכון? יש שם 50 כאלה, למה שזה יעניש? יהיה מישהו אחר, נכון? באמת היה מאוד קשה למצוא מתנדבים. היו כמה שהבינו שאם הם ידברו, אז יהיה יכולה לעבור למערכה הבאה. אז היו כמה צדיקים שהתנדבו. לא, אבל זה מטשטש. כלומר, הזהות של הגויים מטשטשת, כי ברגע שאתה בא לעתיד לבוא, אתה יודע את
את האמת, אז מי שאתה באמת, זה לא טוב. אז מתשתשים, ומה בעצם אומר הדרשן? שהקדוש ברוך הוא, ביום הדין, זה בטח ככה, לא נותן לך מה? לטשטש את עצמך. לא, בוא נראה מי אתה באמת. כן? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא תיכנס אומה וסופריה. עכשיו, המילה סופריה היא נורא נורא מיוחדת. יש לו מישהו שעושה לו אסוציאציה? מה זה סופריה? Scribes of the nation. את זה כן הבנת באנגלית? סופריה זה scribes? או מצוין, כן. לא, אבל מה זה? מה זה? אז לי זה מזכיר גמרא בקידושים בדף חפתת, שלפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהם היו סופרים את כל האותיות של בתורה, עכשיו זה קשור לתורה שבכתב, ואם בית הלוי צודק, אז זה קשור לתורה שבכתב, אבל בכל מקרה, יש פה כאילו איזו מילה שמתארת חכמי תורה, כן? כאילו, כל אומה תבוא עם החכמים שלה, כן? וכאן את רואים לך דרשן דורש, ויאספו לאומים, והוא עושה פעולה דרשנית שמאוד אוהבת לקחת מילה במקום אחד, ולפענח אותה באמצעות מילים ממקום אחר, כן? המילה לאומים, גם לכם יש את הסוציאציה הזאת. איפה הדרשן מכיר את המילים לאום? לאום? אין לאום אלא מלכות, שנאמר הוא לאום, אלא הוא יאמץ. כן, איפה זה נאמר? יפה, טוב, שאלתי איפה זה נאמר? זה נאמר לרבקה, כשהבנים מתרוצצים בקרבה, וצודק סטוורט, ומה הדרשן לא עשה? זה מחלוקת גדולה שיש לי כמה חברים בקהילה. האם הדרשן צריך להגיד הכל, או לתת לכם להמשיך את הדרשה בסעודת שבת בבית? לפעמים הם מעירים לי, למה לא המשכת? אני אומר, כי השארתי לכם את האפשרות להמשיך בהרבה צד. אם אני ממשיך, אז סגרתי את הסיפור. אבל אם אני אומר, איזה חלק, במיוחד במיון הראשון, אין זמן, אז אתה מדבר במברקים. אז אפשר להמשיך בקידוש, בדיוק, בוויסקי וזה, אפשר לדבר על בסדר. אז הוא מצודק סטוורד, יש להניח שלאומי לאומי אמץ, ורב יעבוד צעיר, מה בעצם זה מעלה? בהיסטוריה, מה נראה יותר? שמי עבד את מי? הצעיר עבד את הרב, כן? נכון? אבל לעתיד לבוא, זה מסתדר, לא, זה מסתדר. כי מה כל הסיפור הזה מספר? האומות ששיבדו את ישראל, בוא נראה את האומות ששיבדו את ישראל, מה הם ינסו לטעון לעתיד לבוא? שהאמת שהם ניסו לשרת אותנו. רב יעבוד צעיר, לא? הבעיה היא שזה פשוט, מה הבעיה? שזה לא נכון, זאת הבעיה. בסדר, אבל לפחות זה נחמד לדמיין שהם יחשבו ככה, נכון? גם זה נחמד, כן? כולם המדרש, אולם הדמיון, מה אתה אומר?
פוליטיקאים.
הפוליטיקאים הם סתם מפריחים ולא מקיימים. אנחנו באמת מדברים על היכולת שלך לנסות לתאר מחדש את מי אתה. ואנחנו יכולים לדמיין כל מיני דברים, למה לא, כן? אמא שלי פעם אמרה ככה, אם אני, לא הייתי גבר והיה לי קול יפה, אז הייתי חזן. אז אמרו לה, אבל אין לך קול יפה. היא אמרה, אם כבר אני מדמיינת שאני גבר, מה אכפת לכם שאני מדמיין שיש לי קול יפה? אז אתה מדמיין דברים, זה כיף. כאילו, דמיון. אוקיי, אבל זה נראה לי נכון מה שסטוורד אומר. כלומר, כל הסיפור פה הוא שהרב ששעבד את הצעיר, תראו את הגמרא פה בהמשך, הגמרא לא מאמינה שעד ימות המשיח, שהרומאים והפרסיים ייפלו עד כדי כך. כאילו, מי האמין שהאימפריה הרומית תיפול? ולעתיד לבוא, הרומים האלה יטענו שהם פשוט שירתו אותנו. אוקיי, הגמרא פה, זוכרים, יש פה קריאת ביניים? כן, הקריאת ביניים מסבירה, איך לאומי לאומי עמד זה מלכות? אז מסביר העורך הבבלי, מתרגמין לנו מלכו ממלכו יתקוף, ושואלת הגמרא, מי יקר בוביה כמשמעיה? כאילו באמת, מה הקדוש ברוך הוא צריך שכל אחד יושב בכיסא שלו כדעת מימי? הרי בעצם אנחנו חושבים שאם נתפעל במניין, הוא ישים לב אלינו, הוא יודע. אז מה מתרצת הגמרא? זה לא בשבילו, זה בשבילנו, לא. אלא כי יחיד לא לארבו אינו בעד ידד, היא לשם ומה ידע אמרי לו. אנחנו צריכים את הבהירות של מי אנחנו. כיף לנו לבלבל את השטש מי אנחנו. אוקיי. מיד נכנסת מלכות רומי, תחילה. כן, הגמרא בקריאות הביניים מנסה להבין למה מכל המלכויות המלכות הראשונה היא רומי. כן, אני כבר אומר, בהנחה שחלק כן הכינו, שתי אומות שנכנסות, כולם יודעים מי הם שתי אומות שנכנסות? רומי ופרס. למה רומי ופרס הם אומות היחידות בשמם שנכנסות? כי בזמן שמספרים את הסיפור הזה, אנחנו נמצאים כנראה מאה רביעית, חמישית, בזמן שמספרים את הסיפור הזה, יהודי ארץ ישראל הם נמצאים תחת שלטון הרומי, ויהודים בבבל נמצאים תחת השלטון הססני, זה מבחינתם פרס. כן, הפרסים שולטים, ולכן שתי האומות שמתוארות פה, זה שתי האימפריות ששולטות ביהודים בזמן שהם מספרים את הסיפור. זה נכון, מי שהכין ראה את זה, שדניאל בחזון שלו בפרק זין, הוא רואה לא שתי חיות אלא ארבע חיות, כן? והוא רואה גם את חיה שמדומה לבבליים וחיה שמדומה למי? ליוונים. אבל הם שייכים להיסטוריה. כלומר, מבחינת יהודי בבל וארץ ישראל בתקופת התלמוד, היוונים הם זיכרון רחוק והבבלים הם זיכרון רחוק. אז הם יכולים להיכנס בערבוביה, לא צריך לדבר עליהם. אבל הסיפור מתאר בצורה מאוד ברורה את רומי, כן, זו המלכות, האימפריה החזקה בעולם שנכנסת תחילה, והגמרא גם בהערות השוליים שדואגת להסביר לנו את זה, מה הייתה עם המישהו לחשיבה, מניין לנו שהם חשובים, אז כאן הוא לוקח אותנו לדניאל שם, לארבע המלכויות, המלכות הרביעית היא מדומה לרומי, הבאתי פה את קורן שיש בו תרגום לעברית, גם אני לא מסתדר עם הארמית, אני מודה, לקחתי פעם קורס בארמית, הכריחו אותנו לקרוא בארמית, אבל זה טוב שיש את התרגום לעברית, בסדר? אז אני רק אפתח פה רגע, אנחנו בדניאל בפרק זין, אז יש פה תיאור, כן, יש פה תיאור על החלום של החיזיון של הארבע רוחות השמיים, ארבע חיות גדולות, כן, הראשונה כאריה, השנייה דומה לדוב, אחרי זה נמר, והחיה הרביעית, שזה רומית, איך זה מתואר הפסוקים? נוראה ואיומה וחזקה מאוד, ושיני ברזל גדולות לה אוכלת ומדיקה, ונותר ברגליה רומסת, והיא משונה מכל החיות אשר לפניה, וקרניים עשר לה, ובהמשך, וזה הפסוק שהגמרא ציטטה פה, כן אמר המלאך, החיה הרביעית, מלכות רביעית, תהיה בארץ אשר תשנה מכל המלכויות, ותאכל כל הארץ ותדושנה ותדיקנה. הם הכי חזקים, כן, הם באמת הם חזקים, כן? אז הגמרא מסבירה שזה רומי, שטבעה יצא בכל העולם כולו, יש אומרים שטבעה זה המטבע שלה, יש אומרים שטבעה זה השם שלה, מה שלא יהיה זו אימפריה, ולא מלכות בודדת, היא שולטת במרחבים בעולם, כן? ביניין לנו שהחשוב נכנס, אז זה הגמרא מסבירה, אנחנו נדלג לשורה 21, ואז הקדוש ברוך הוא שואל את הרומים, במה עסקתם? כאילו, מה רומי טוב עושה כשהוא קם בבוקר? או מה רומי עושה, כן? סטארט-אפים של רומים. אז תראו מה הם אומרים. הם לא מסתירים את האמת, שזה מה שהם עשו. ועם מה הרומים מזוהים? עם הציוויליזציה. אומרים לפניו, ריבונו של עולם. הרבה שווקים תיקנו. שווקים זה שהם פיתחו את המסחר העולמי. הרבה מרחצאות עשינו. פיתחו מוסדות של בית המרחץ הוא גם מוסד תרבותי, אבל הוא מוסד שמענג את הגוף, וגם הרבה כסף וזהב הרבנו, שזה לא מפתיע אותנו, שאלו הדברים שהרומים עוסקים בהם. למי שזוכר את סיפור רשבי בשבת, בלמד ג' במערה, אז לפחות הסוגיה שם שמה את התיאור הזה של הרומים בפה של מי? של רב יהודה, לא, יש לנו שם את רב יהודה, רב יוסי ורב שמעון בר יוחאי, ורב יהודה מסתכל על הרומים, ומה רב יהודה אומר? תראו, כאילו, איזה יופי, לא, באמת, כאילו, הרומים היו אנשי ציוויליזציה, הם היו עוד כמה דברים, כן, אבל לא, הם פיתחו את העולם, הם, כאילו, אנחנו עכשיו לא נלמד את כל הסוגיה שם, אני רק אומר שחלק מהוויכוח שם גם קיים פה, אבל כאילו, איך להסתכל על המעשים שלהם, מה שאומרים הרומים בסיפור אצלנו, תראו מה זה, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. שזה כמובן מאוד מפתיע, נכון? כאילו, מישהו באמת אמור להאמין להם? אז אני אגיד לך שהרב מבריסק, שהוא לא היה פילוסוף גדול, אבל את חידושיו לתורה, אולי מישהו מכיר את הספר הזה, חידושי מרן ריזל לב לתורה, העמוד הראשון בספר עוסק ברומים האלו. כן? והרב מבריסק, אני קורא לכם את קושייתו, שואל, לכאורה יפלא, איך ימלם ליבם לומר כן לפני הקדוש ברוך הוא שהכל גלוי לפניו, ואיך יעיזו לומר לפניו שקר גלוי כזה, שכל מה שעשו משווקים ומרחצאות וקשרים ומלחמות וכדומה, לא יהיה אלא בשביל ישראל כדי שהיא יתעסקו בת... אני לא אקריא לכם, אבל הוא חוזר המילה שקר כמה פעמים, איך משקרים, איך אומרים, כאילו הוא אומר זה, אני אומר ככה, בעצם הרב עבריסק אומר, זה נחמד לדמיין במדרש, אבל כל זאת שהדמיון אף רחוק מדי, אז הוא לא, הוא כבר לא דמיון, נכון? כי אני רוצה דמיון שנוגע בנקודה אמיתית, כן? ואז הוא אומר דבר, אני לא חושב שהוא אי פעם קרא קאנט, אבל תשמעו, זה נשמע קנטיאני. והביור בזה הוא אומר, וכמו שבתחילת הבריאה לא נברא העולם אלא בשביל ישראל, ובשביל התורה, כמו שמביא רש"י מדברי חז"ל בתחילת בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתה, כן, כל מה שנעשה ונתחדש בעולם בתחילת הבריאה ועד סוף כל הדורות, הכל הוא רק לתכלית זה בשביל ישראל שהתעסקו בתורה. שימו לב לתפיסה הליטאית הזאת, היו אומרים בוולוז'ין, למה הניחו קווי רכבת, פסי רכבת מוורשה למינסק, כדי שיוכלו לרדת, לנסוע ברכבת, ללמוד בוולוז'ין. ככה היו אומרים. זה מה שכתוב פה ברב מבריסק הזה. הרב מבריסק אומר, כולם עושים את הדברים המניעים שלהם, ואף אחד לא חושב שהיו מניעים אחרים. זה ממש תיאולוגיה, זה היסטוריוסופיה מקראית, של הדמויות יש מניעים, אבל הקדוש ברוך הוא מה עושה? רב צבידה תמיד היה אומר, לא היסטוריה, אלא היסטריה, כן? הוא משתמש בדמויות ככה, איך שהוא רוצה, כן? ואומר הרב מבריסק, בסוף הדורות הדמויות יבינו מה, מי ביים אותם, או מה היה התפקיד שלהם, ואז איזה שכר הם יבקשו? על הביום, כאילו על איך שהבמה ראה את זה, לא איך שהם באמת חשבו, כן? באמת זה מה השאלה הפילוסופית שהוא מלא, למה אמרתי שהוא כנראה קורא קאנט? למה? שאלה אם אני שופט אדם לפי התוצאות של המעשים שלו, או לפי הכוונות שלו, כן? אני זוכר שיחה של אבא על שבעה קני המנורה, זה קשור לפרשת שבוע, כאילו, הוא דיבר על הגמרא בקידושים בדף פ' א', שגם גמרא שעוסקת בשאלות כאלו. הגמרא מתארת שם שכשרבי עקיבא היה מגיע לפסוקים, והשם יסלח לה על אישה שנדרה נדר, ובעלה הפר את הנדר, והיא לא ידעה מזה ועברה על הנדר, רבי עקיבא היה בוכה. ולמה הוא היה בוכה? הוא היה אומר, אם היא צריכה סליחה וכפרה, כשהבעלה הפר את הנדר. והגמרא משתמשת בביטוי, יש שם שני ביטויים בגמרא. ביטוי אחד הוא אדם שמתכוון לאכול בשר חזיר ועולה בידו בשר תלה, זאת האישה הזאת, כי היא כוונה לעבור עבירה, לעבור על הנדר שלה, אבל היא לא ידעה שהנדר לא תקף. אז זה אדם שהכוונה שלו רעה, אבל למעשה המעשה שלו יצא בסדר. הגמרא מביאה שגם דוגמה הפוכה. אדם שהתכוון לעלות בשר תלה, ועלה בידו בשר חזיר, אדם כוונה טובה, אבל יצא בידו עבירה, כן? אז מושגים אלה חז"ל הכירו, כן? אז הרב מבריסק פחות או יותר אומר שהאומות העולם, אומנם הם התכוונו למה שהם התכוונו, אבל לעתיד לבוא הם יבקשו לגזור קופון על כל מי שנסע לוולוז'ין, על כל מי, תגידו, תכלס, אנחנו עכשיו מבינים שהעולם נועד למען עם ישראל, למען התורה, אז תנו לנו את ה... וגם זה, מה הקדוש ברוך הוא יגיד להם? I'm sorry, אני לא קנטיאני. בסדר? אני לא שופט אנשים, כאילו, הוא אומר להם, אני משלב, כן, תראו מה התשובה. אומר להם, מה כל מה שעשיתם בשביל עצמכם עשיתם. שמי אומר את זה בגמרא בשבת? רשב"י. כי זו גמרא ברורה שהיא תומכת בדעת רשב"י, הגמרא. כן? שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן עצמכם, כסף וזהב שלי, רוצה להסביר את נושא הכסף והזהב, מה זה הטענה? כסף וזהב הרבנו וכולן לא עשינו של ישראל? אז הרייבד מסביר, תראו של הרייבד למסכת עבודה זרה. אז הרייבד מסביר, זה עניין תקציבי גדול. הרייבד אומר שאנחנו הרבנו הרבה כסף וזהב, ולכן לא היינו צריכים מה לעשות?
עבוד.
לקחת אותם מהיהודים. כי לא היינו הרבה כסף וזהב, איך היינו מממנים את עצמנו? עוד מיסים, כן? אז זה הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם, אני יודע בדיוק איפה בא לכם הכסף וזהב, כן? אל תעבדו עליי שלא לקחתם מהיהודים כסף, כן? בכל מקרה, הוא שואל אותם כלום, שימו לב למילה כלום, כי היא תחזור בהמשך. כלום יש בכם, אגיד זאת שנאמר, ומה קורה עכשיו? הפונט מגלה, התקדמנו בפסוק בישעיהו, בסדר? ותמיד תזכרו, יש כאן מעין רצפה זזה, כמו בשדה התעופה, בסדר? מדרגות נאות, בסדר? עכשיו אנחנו זזים אחרי האספה של הלאומים, אחרי שראינו שהרב יעבוד צעיר, דיינו מה אומות מנסות לטעון. אנחנו שירתנו את עם ישראל, בנינו רכבת לבולושים, כן, מה אתם רוצים? אז זה הקדוש ברוך הוא פונה ואומר, מי וכם יגיד זאת, ואין זאת אלא תורה, שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה, ואני אומר, אם עסקתם בתורה. פה אני מצטט ליקאי נוסף, הסבא של הרב מבריסק, בית הלוי, והדרושים שלו על התורה, זה לא פירוש על התורה, זה דרושים על התורה. אז הוא בפרשת יתרו, על הפסוק בשיר השירים, משכני מנשיקות פי וכיתובים דודיך מיין, אז הוא מדבר על התורה שבכתב, ששייכת לעולם כולו בעצם. גם הגויים עוסקים הרבה בתורה שבכתב, מאמינים בו, לעומת כנסת ישראל שעוסקת בתורה שבעל פה, והמילה זאת לדעתו רומזת דווקא לתורה שבעל פה. אני אקריא לכם קצת. הוא כותב, והנה במדרש רבה אני קורא, בפרשת כי תבוא על הפסוק, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, כי על פי הדברים האלה רומז לתורה שבעל פה. כי על פי הדברים האלה, תורה שבעל פה. אז הוא כותב, אומר המדרש, בשעה שגמר הקדוש ברוך הוא בסיני, אמר למשה על הסדר, מקרא, משנה, הלכה והגדה. אמר לפניו ריבונו של עולם, אכתוב אותה להם. אמר לו, איני מבקש לתנוע להם בכתב. למה? כי התורה שבעל פה, כשהיא על פה, לא כשהיא בספרים. היא בעצם סוד ששומרים עליו אלה שמעבירים אותו אחד לשני. זה מה שמבדל בינינו לבין אומות העולם. אז הוא כותב, הוא אומר ככה, שגלוי לפניי שעתידים המחריבים לשלוט בהם וליטול אותם מהם, אלא המקרא אני נותן להם בכתב, והמשנה וההלכה בעל פה, שהם יבואו וישתעבדו בהם, יהיו מובדלים מהם. וזהו שאמר הכתוב, וכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, אלא כתוב לך זה מקרא, כי על פי הדברים האלה זה משנה והלכה, קראתי איתך ברית ואת ישראל, שהם מבדילים בין ישראל ובינם. ועל זה אומר בית הלוי, עיקר השנאה ששונאים השונאים, לישראל הוא רק משום אך דבעל פה. עכשיו זה דבר ידוע, שכל השנאה של הנוצרים בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת, היה לתלמוד הבבלי, לתלמוד, לתורה שבעל פה. כל השנאה והמאבק והטענות נגד אגדות התלמוד, זה הכל היה נגד התורה שבעל פה. ואז הוא אומר, ובזה מובן מה דעית ברש מסכת עבודה זרה, לעתיד לבוא מניח הקדוש ברוך הוא ספר תורה בחיקו, ויאמר מי שעסק בה יבוא ויטול סחרות, אבל לא צריך להקריא לכם את הגמרא, אבל ואין זאת אלא תורה. הוא אומר בית הלוי, בתחילה כשרואים דמניח ספר תורה בחיקו, סבורים דרק הך דבכתב סגי, ומתקבצים גם הם, אם עוסקים בבייבל, זה כנס תנך, גם הלכנו. יש מהם שעסקו בה, וישיב להם, כלום יש בכם, מגיד זאת, זאת נקרא תורה שבעל פה, וזהו שאמר הכתוב, ואני זאת בריתי, לא ימושו מה כתוב בהמשך הפסוק, מפיך ומפי זרעך, וכו' וכו'. בסדר, אני לא מעריך, אבל רגע, הרומים יוצאים במערכה נפסדים, כן? הלאה, אומרת הגמרא, מיד יוצאים מלפניו בפחי נפש, זוכרים שהם באו והם יצאו, אז אפשר לעבור לבאים בתור. נכנסת מלכות פרס אחריה, כבר הסברתי למה הפרסים, כי הם שולטים ביהודי בבל, והעורך של הסוגיה שואל, מה הייתה ממשום דחשי בבטרה? ברשותכם אני אדלג על זה עכשיו, אבל הסוגיה בעצם מנסה להבין למה מארבע אומות את הפרסים כבר עניתי לכם, בסדר? אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, במה עסקתם? וזה חוזר על עצמו. אומרים לפניו, הרבה קשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו. מה בעצם מאפיין את הפרסיים לעומת הרומים? לא ציביליזציה, אלא כיבושים. אני רוצה להגיד לך משהו על הרומים לעומת אומות אחרות. כשהרומים כבשו מדינה, אז הם לא הרסו אותה. אתם יודעים מה הם עשו לה? הם הפכו אותה לרומאית, אבל הם בנו בה את מוסדות התרבות שלהם. האומות אחרות כובשות מדינה, הן בדרך כלל מחריבות. כאילו, רואים את זה בהרבה מקומות. הערבים למשל, בכיבושי, החריבו הכל. הרומים לא החריבו, הרומים ניסו את זה לעצמם, כן? אז הפרסיים לא מתאפיינים על ידי זה שהם בונים שווקים ובתי מלחצאות, אלא מה מאפיין אותם? שהם עושים דרכים, וכולם יודעים את זה מגילת אסתר, ובהדר א', נכון? הם, יש להם המון המון כיבושים, והם עושים הרבה מלחמות, כן? וגם כאן הטענה היא למה את כל זה עשינו, פה קצת יותר קשה להבין איך כל זה בשביל ישראל. בשביל ישראל. מה, יש לכם איזה רעיון? הרייבד אומר, הרי גויים אוהבים, סליחה שאני אומר, שליטים אוהבים לחלוב את הנתינים שלהם. אתם יודעים את זה? בית מלוכה אוהב לחלוב. אז אם כבשנו הרבה כרכים, אז מה אנחנו יכולים לעשות ליהודים? לעזוב אותם. טוב, אם זה נכון, אז מיד נראה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. קשרים ליטול בהם מכס, כרכים לעשות בהם מנגריה, מלחמות. אני עשיתי שמר השמש מלחמה, כלום יש בכם מגיד זאת, שנאמר מי בכם מגיד זאת, ואין זאת אלא תורה, שנאמר, וזאת התורה אשר עשה משה, ביד יוצאים מלפניו בפחי נפש. אז בעצם הגמרא מצד אחד אומרת, לעתיד לבוא יהיה סדר בעולם. כאילו שתי האומות ששולטות בנו, אז קודם כל ההיפוך לעומת ההווה הוא, שהם בכלל ינסו לטעון שהם פעלו למעננו, בית הם יובסו, כלומר הם יפסידו. אבל, ואז הסוגיה מסתפקת, מה עם אומות אחרות? די להגיד וכן כל אומה ומה, לא צריך לפרט אותם, כי הם לא מתעמתים עם האומות האלה. כלומר, לו היום היינו כותבים להגיד סיפור כזה, אז היינו משוחחים על ארצות הברית ורוסיה, או לגלובליזציה, או כאילו הדברים שאותנו מטרידים בשאלות האלה, הם כבר לא של דיכוי, הם כבר לא של תרבות שלטת שאין חופש דת, נדבר מהיום, אבל לפני 80 שנה ברוסיה דיכו את הדת, כן? אבל זה, כל אחד היה כותב אותו, משוחח עם האומות של זמנו, עם התרבויות של זמנו. וזה בעצם נגמרת המערכה הראשונה. אבל אז מתחילה המערכה השנייה, זוכרים את המילה כלום? הסיפור שם הוא ארוך ודורש הרבה, והוא דורש הרבה דיון, אבל אני אומר ככלל, מדובר שם על המלחצאות, מדובר גם על גשר שם, מיטב זיכרון, אני חושב שאת צודקת. אני אומר, הסיפור שם יותר רחב, כי כשקוראים אותו באופן מלא, וגם על זה הוא רובינשטיין כתב, כשקוראים אותו באופן מלא, רואים שהסיפור שם מכריח את רבי שמעון בר יוחאי לחזור בתשובה מהמחשבות שלו, שטוב לחיות במערה עם חרובים ולהיות בתוך חול. בסופו של דבר הוא מתקן מרחץ, כלומר, הסוגיה שם היא דווקא בעד שנהנה ממנמי הציוויליזציה, ולא, גם מסכת עבודה זרה בפרק ד', לא יודע אם נגיע לשם, אבל בפרק ד', רמן גמליאל הולך למרחץ של אפרודיטי, כלומר, לא, יהודים לא מדירים את עצמם כלומר, מי שבונה גטו מדיר את עצמו, לא צריך לכתוב מסכת עבודה זרה, מי שחי איתם, צריך לשאול את השאלות האלו, איך אני חי איתם, איך אני הולך, למה אני הולך, וכולי, כן? אבל בכל אופן, המערכה הראשונה היא מערכה שמדברת על רב יעבוד צעיר. זה המערכה, ובאה המערכה השנייה, ובואו נראה אותה, עכשיו,
התנא הגויים שלא עסקו בתורה שבעל פה?
היא העסק שלהם בתורה שבעל פה, הוא דבר שהם לא יכולים לטעון שהם עשו אותו, לכן
הם רואים לעשות את זה?
זה בדיוק היחידה השנייה. תודה רבה. כשאני למדתי בישיבת נתיב מאיר, היה שם רם, הרב אליהו גרוסברג, זכר צדיק לברכה. לא זכיתי להיות בשיעור שלו, אבל הוא בשיעור עם תלמיד היה שואל אותו שאלה שכתובה בתוספות או משהו שהוא אמורים להכין, אז הוא היה אומר, הוא היה אדם מאוד חביב, הוא היה אומר, מגיע לך, מי שיודע, אף אחד פה לא, לטיפה או סתירה. מגיע לך לטיפה, אתה שואל שאלה של תוספות, מגיע לך סתירה, שלא הכנת, אבל אני לא מחלק סתירות, אני לא מחלק פאצ'ים, בסדר? אני סך הכל אומר, כל הכבוד, מגיע לך לטיפה, שם טוב. לא תבקש סליחה, מגיע לך לטיפה, בסדר? כי זו המערכה השנייה, המערכה השנייה, באים הגויים ואומרים, מה אתה רוצה מאיתנו? בעצם, אם במערכה הראשונה, מי הקטגור, מי הדיין? הקדוש ברוך הוא, ומי מותקף, ומי צריך להגן על עצמו? אומות העולם. במערכה השנייה זה הכל מתהפך. אומות העולם יורות חזרה. הם אומרות לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? כן, אור, שם טוב. בוא נקרא ביחד. אומרים לפניו, ריבונו שלם, כלום כי בלנוע ולא כי ימנוע. כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו, כן? וכאן יש לנו את הערת קריאת ביניים של העורך של הבבלי, שמה הוא מאיר? קודם כל, על דעת ורטון, המי לא קיבלו. כלומר, כשאתה אומר כלום קיבלנוע ולא קיימנוע, מה כאילו נרמז בתוך זה? שהייתה אפשרות לקבל, אבל לא קיבלנו. אז הוא מנצל את ההזדמנות בשביל מדרש מאוד מפורסם, שהוא קודם כל מתקן את הסיפור. במקום להגיד לא קיבלנו, להגיד לא, לא הציעו לנו. אבל לזה מה שואל המדרש, בוא, כולם יודעים שהציעו להם. כולם מכירים שירים של אברהם פריד? שיר על טס המלאך, כולם מכירים? לא מכירים. זה, לא יודע אם היום מותר לומר את כל הסיפור, אבל אברהם פריד יש שיר שזה מדרש מודרני על, על הגמרא הזאת. הגמרא הזאת, מה היא אומרת? שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לכל האומות, והם לא רצו. הוא הולך לסעיר, הוא הולך לפרן, הוא אומר, קחו. מה המדרש באמת אומר, מדרש יותר רחב? כל אחד מהם מה שאל? מה כתוב בה? אז הוא סיפר לכל אומה את הדבר שהכי לא ימצא חן ביניהם, ומה כל אומה אמרה? לא בשבילנו. אז כן הציעו להם, כן? עכשיו, מי שמכיר את השיר של פריד, אז זה מדרש מודרני על האומות של שנות ה-70, בסדר? אני לא יודע על האומות של 2019. גם לא מאמין שהיום היו כותבים כזה שיר, כי זה לא politically correct. אבל הרוסים שם לא אוהבים את אנוכי השם אלוקיך, הגרמנים לא אוהבים את לא תרצח, זה לא קשה לנחש, נכון? אני לא רוצה להעליב פה את האנגלים, אבל מי שהיה בבריטיש מוזיאום יודע שהאנגלים לא אוהבים את לא תחמוד, זה כל מי שהיה בבריטיש מוזיאום יודע את זה. לא תגנוב ולא תחמוד, זה הולך ביחד, כן? לא, הם חמדו את כל מחמני תבל האנגלים, הם לקחו את הכל לאנגליה, כן? כאילו, זה רק צריך ללכת, הרב ביק פעם אמר לי, המוצג הכי מעניין בבריטיש מוזיאום זה החמדה של הבריטים. כך הוא אמר, אז מדהים, מה זה עושה באנגליה? כמו שאל אותי, אבל בסדר. האמריקאים, מה מגיע להם מנה? כן, מה האמריקאים לא אוהבים? קבל את אביך ואת אמך. בדיוק, Mother's Day, זה עכשיו יום המשפחה, אבל לא Mother's Day. אני לא ממשיך, בסדר? הלב הפועם של המדרש הזה הוא שהגויים שאלו מה כתוב בה. כשהוא מגיע ליהודים, זה לא שהם שאלו מה כתוב, אמרו, וואו, כמה נחמד. למרות שיש בדיחות כאלה, למה יש שניים? שני לוחות הברית? כי שאלו כמה זה עולה. אמרו, בחינם, אז מה אמרו? תביא שניים, כן? אבל העניין הוא שהיהודים לא שאלו מה כתוב, נעשה ונשמע. אבל המדרש הזה בעצם נותן תשובה לשאלה מאוד גדולה, והיא, זה בעצם מה שהגמרא כאן עוסקת, בחירת ישראל. למה תורה לא ניתנת לכל האומות? התשובה של המדרש הזה, זו תשובה אחת אפשרית, יש תשובות גם אחרות. ומה התשובה של המדרש הזה? שהם לא רצו, הציעו להם. בעצם תורה נועדה לכל באי עולם, אבל באי העולם, מה צריכים? לרצות בה, או לקבל אותה, כן? זה מה שהגמרה אומרת. ואז הגמרה לא מבטרת, ומה הגמרה אומרת? שמה הגויים עדיין יכולים לטעון? שמה אתה בא אלינו בטענות על זה שלא קיבלנו אותה? גם היהודים סך הכל קיבלו אותה, למה? כי שמת עליהם אקדח לרקה, כי כפית עליהם הר כגיגית, אבל לא הכרחת אותנו, כן? זה כמו שילד מתלונן, למה אבא לא הכריח אותי לעשות משהו, כן? אבל מה שכן, היחידה הנוספת של הבבלי, בוא לא נסכם את זה עכשיו, אבל מאוד מעסיק אותה השאלה, למה יש הבדל בין יהודים לבין גויים, כן? כלומר, והיא בעצם פותחת את השאלה, אם אפשר באמת לבוא לגויים בטענות, כן? לא כפו עליהם רק כגיגי וכו', אולי לא הציעו להם, כן? כאילו, אם חוזרים לסיפור העברי, רק למדרש העברי, אצלו זה, אין פה מה להתפלפל כל כך. כלום קיבלנו, אבל לא קיימנו, ומה התשובה? אמר להם, ראשונות ישמיעינו, התקדמנו בפסוק, שמתם לב? חשוב לשים לב, לכן הפונט. התקדמנו בפסוק. למה לא הצעתי לכם? כי ראיתי מה עשיתם עם שבע מצוות בני נוח. אלו שבע מצוות שקיבלתם, איכן קיימתם. לא קיימתם שבע מצוות בני נוח, אז אין טעם להציע לכם את שאר התורה כולה. כלומר, לשיטת המספר העברי, לא הציעו לגויים בכלל את התורה. למה? כי ראו שזה לא מעניין אותם. הם לא שומרים את הקצת שהם קיבלו, כן?
זה על קיום מצוות, לא?
קיום מצוות, נכון. עכשיו, היחידה הבבלית, אנחנו נראה שהשעה מתקצרת, אז אנחנו לא נקרא אותה עכשיו, אבל מי שיציץ בה יראה שהיחידה הבבלית לא כל כך פשוט לה שהגויים אין להם שבע מצוות בני נוח, שהם לא קיימו אותם, לא פשוט לה שגוי לא יכול לשמור את התורה. כלומר, אם הטון של היחידה העברית היא מאוד, גויים לא רוצו את המצוות, הם מזלזלים שבע מצוות בני נוח, כשאני רוצה להגיד משהו על שבע מצוות בני נוח, זה הדברים הכי בסיסיים של, הכי אלמנטריים של, של אנושיות. זה לא לרצוח, זה לא לנעוף. מי שלמד משניות עבודה זרה בתקופה האחרונה, החליט ככה להיכנס למסכת, אז הוא היה רואה שהמשניות במסכת חושבות שגויים חשודים ברצח, גויים חשודים באונס, גויים חשודים בהרבה דברים, כן? כמו ממש התיאור הזה, אתם לא שומעים שם מצוות בני נוח, זה מתאים לתמונת העולם שיש למסכת על, על מי הם הגויים, צריך להיזהר מהם. כן? הם מסוכנים, כן? מסוכנים, כן? עכשיו, היחידה הבבלית מאזנת את זה, היחידה הבבלית, כאילו הייתי אומר ככה, ההגדה הזאת כולה, הקול של רב שמעון בר יוחאי בשבת, היחידה הבבלית יותר דומה לקול של, של רב יהודה. אבל בגלל חוסר זמן עכשיו, בואו נתקדם לעברית, אוקיי? הגויים לא מוותרים, אמרנו, ביחידה הזאת הגויים הם, הם התוקפים. אומרים לפניו, ריבונו של עולם, ישראל שקיימו, קיבלו, היכן קיימו, מה? הם כל כך שומרים מצוות, כן? אומר להם, אני מעיד בישראל שקיימו את התורה כולה. אומרים לפניו, ריבונו של עולם, המילה כלום, זוכרים את המילה כלום? כלום זה מילת התקפה שהדיין תוקף את ה... כלום יש אב שמעיד על בנו, דכתיב בני בחורי ישראל. אומר להם, יבואו, זוכרים שיבואו מניע את הסיפור? עכשיו מתחילים לבוא העדים. מתחילים מצעד עדים. בואו נראה באמת, כלומר זה לעתיד לבוא, ומה בעצם אנחנו עכשיו רוצים לעשות? ללכת בהיסטוריה ולהתבונן ביחסי ישראל וגויים, כן? אז יבואו שמיים וארץ ויעידו מהם בישראל שקיימו את התורה כולה, אומרים לך אמנו של עולם, שמיים וארץ נוגעים בעדותם, למה? שמיים לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, מה הקוסמולוגיה שיש כאן? הכל תולי בתורה, ואם הכל תולי בתורה, אז הכל תולי במי? בזכות מי העולם קיים? יהודים ליטאים מספר 3 להיום, אני כבר לא אקריא את זה כי אין לנו זמן, אבל זה הליטאים מספר 3, רב חיים מוולוז'ין, מי שיקרא את הספר הקדוש הזה, אז הוא יגלה שלומדי התורה יש להם משמעות קוסמית, כי רק בזכותם כדור הארץ קיים. אם לא ילמדו תורה בעולם, הוא יחרב ברגע. על רגל אחת אין מקום לעולם, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. אז הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. אבל אצל חיים וולוז'ין, הבריאה היא לא חד פעמית, הבריאה היא פעולה מתמשכת. זה כמו הקפיץ בדלת פה, שהוא בצד שני של הדלת, אבל הקפיץ, כאילו, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אבל מה, כאילו, הפעולה הפשוטה שלו, מה הקפיץ רוצה תמיד? להיות אין סוף. למה הוא מחזיק את הקפיץ? למה הוא מחזיק את הדלת, הפעולה היפה הזאת? כי העולם מכיר בו, אז אם העולם מכיר בו, אז הוא אומר, אני אתן לו להתקיים. אז איך מכירים את הקדוש ברוך הוא? זה שלומדים תורה. אז מי שלומד תורה מקיים את העולם. זה פחות או יותר מה שכתוב בו. העולם קיים, כלומר, לעתיד לבוא, הכל יהיה בהיר, כן? מה באמת נכון לעשות בעולם הזה? כאילו, לעתיד לבוא אומר מה נכון היום, גם כן. ואז מצידים פה מצד מדהים של, של עדים, שהיחידה הבבלית באמצע רק מעצימה כמה לימוד תורה יש לו משמעות קוסמית. זה יחידה ליטאית. כמה לימוד תורה, זה לא רק בשביל האדם שלומד, זה לא רק עוד רכישת ידע, זה מקרין על המציאות. שמעתי פעם את הרב שטיינמן, אומר באיזה דרשה בבנייני אומה, שמעתי אותה ברדיו בשידור חי, בטח באיזה תחנה חרדית, והוא אמר את המשפט הבא, הוא אמר, לומדי התורה מייצרים חמצן, וכל העולם צריך לנשום את החמצן הזה. זה, במילים מאוד פשוטות, תפיסת העולם של הליטאים. לומדי התורה מקיימים את כל, את כל העולם. מי שלא מבין את זה, לא מבין למה הם חושבים שהם לא צריכים לשרת בצבא. נשים הצידה את הוויכוח איתם, האם 400 בחורי ישיבה שבן גוריון שחרר, תופח לחברה שלמה שלו. נעזוב את הוויכוח. בואו נבין את הבסיס. הבסיס מגיע משם. העולם, חברה, ארץ ישראל, מדינה הזאת צריכה לומדי תורה. זה צורך של כולם, זה לא צורך רק שלהם. בכל מקרה, בואו נראה את מצד העדים. אומר להם, יבואו מכם ובכם ויעידו בישראל שקיימו את התורה. כלומר, העדים כאן, ייתנו עדיהם שמה, זוכרים, זה, תעידו על האלוהים שלכם, מול אתם עדיי. עכשיו הגויים, מה מכריחים אותם לעתיד לבוא בעל כוחם? להעיד על מי? להעיד עלינו. עכשיו בואו נראה מה אנחנו מגלים דרך המצעד העדים האלו. הם כולם אנשים שפסולים לעדות, דרך אגב, כי הם כולם רשעים, אבל בואו, זה חלק מהסיפור. אז תראו, יבוא נמרוד ויעיד על אברהם שלא נכשל לעבודה הזרה. אז פה המדרש, אני אגיד רק משהו, המדרש כשהוא מקשר סיפור לסיפור, הוא יכול גם לקשר למדרש, הוא לא צריך לקשר רק לפשוטו של מקרא. אז כולם מכירים את המדרש של אברהם, אור כסדים, שנמרוד זורק אותו לכבשן האש, אז נמרוד כבר אנחנו רואים, אמרנו קודם שגוי לא שומר שם מצוות בני נוח, נמרוד עובד עבודה זרה, הוא יעיד על אברהם אבינו שהוא לא עובד עבודה זרה, כמו היהודים שומרים אשר מצוות בני נוח. יבוא לבן הארמי, שניסה לרמות את יעקב, ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל, ושימו לב, העד מעיד על היהודי בעבירה, שהוא לא עבר עבירה, שמי עובר אותה? העד עובר אותה, בדיוק, רואים? הוא מבין בגזל, כמו למה לבן יכול להעיד על אם רימו אותי או לא, כי הוא יודע מה זה לרמות, כן.
אני צריך להגיד שהעדים האלה הם דווקא הכי טובים.
נכון. בדיוק. כן. תבוא יש את פוטיפר, עוד עבירה, עוד שבע מצוות בני נוח, ניאוף. ותעיד ביוסף, שלא נחשד על עבירה. יבוא דריווש, טוב, זה כבר לא שבע מצוות בני נוח, ויעיד על דניאל, שלא ביטל את התפילה. יבוא נבוכדנצר, חזרנו לעבודה זרה, יעיד בחנניה, מישאל ועזריה, שלא השתחוו לצלם. יבוא אליפז, התימני, וילדד השוחי, צופר הנעמתי, אליהו בן ברכל, אבוזי, ויעידו בישראל, שקימו את התורה כולה, שנאמר, ניתנו, פעם הבאה נסביר קצת על איך ארבעת החבר'ה האלה מגיעים מאיוב, כן? אבל יש פה עדים, ראיתם כמה עדים? שש, שלוש ושלוש, אוקיי? יש פה שלוש קבוצות של עדים, שלושה מספר בראשית, שלושה מכתובים, שימו לב, זה הכל פה בנוי יפה. אומרים לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, בעצם אומרים, בכל זאת, תן לנו, אז מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? מי שטרח, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת מאיכן הוא אוכל. חזרנו לדיאלוג של, הסיפור הזה הוא לעתיד לבוא, אבל אנחנו מספרים אותו מתי? עכשיו. זה לא חוכמה, אני חוזר לרב עברי, זה לא חוכמה לעתיד לבוא, להגיד, וואלה, עזרתי ללומדי תורה. אנחנו מסתכלים עכשיו, אחרי הדימוי של שבת הוא כי שבת הוא מעין, אתם יודעים למה שבת הוא מעין עולם הבא? כי בעולם הזה אני כל היום עובד בשביל שיהיה לי שכר בעולם הבא, אבל בשבת לא עובדים, בשבת זה כמו עולם הבא. מצוין. אנחנו, יש לנו שתי דקות, אז אנחנו רוצים מהר לקרוא את העברית של המערכה השלישית. אלא אף על פי כן, כמו שאנחנו אומר להם, מערכה השלישית, עכשיו זה מתהפך. מי עכשיו היזם, מי עכשיו נותן? הקדוש ברוך הוא, בדיוק. הוא חוזר לקח את המושכות. מצווה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה. אני רוצה לשמוע מכם למה מכל המצוות שבתרי"ג בחרו בסוכה. עם מה זה משוחח?
קראת את
המאמר. לא אכפת לי, אבל מישהו שלא קרא את המאמר. מה, אנחנו פה רוצים לחלק לסתירות? אני רוצה לחלק לטיפות, כן. אז תגידו לי. 70 פרים. 70 פרים. מצוין, הוא לא קרא את המאמר, אז הוא אומר משהו שלא כתוב שם, כל הכבוד, כן? ובכל זאת תגיד לנו מה רובינשטיין אומר.
מדבר
עם השווקים והגשרים, סוכה זה כלום, זה לא ציוויליזציה, זה רעוע, זה לא יכול לעמוד, זה מתפרק ברוח, כן? והקדוש ברוך הוא כאילו אומר להם, אתם רוצים תורה, אז תוותרו כאילו, בואו נראה אתכם בלי הציוויליזציה שלכם, בואו נראה אתכם, כן? אז הוא נותן להם את הסוכה, מיד כל אחד ואחד עושה לו סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא לא נחמד עליהם, כן? מקדיר עליהם חמה כתקופת תמוז, מוציא להם ברחת שרב, כן? מיד, המילה מיד, כל אחד ואחד בבית בסוכתו, ויוצא שנאמר, עכשיו עברנו מישעיהו, לאיפה עברנו?
לתהילים,
נכון. ננתקה את מוסרותינו. העורך הבבלי בקריאת ביניים לא אוהב את זה שהקדוש ברוך הוא
מקדיר.
עושה להם שרב, הוא אומר, למה אתה לא נותן להם הזדמנות? למה אתה רע עליהם, כן? וחזרנו שהעורך הבבלי, מה הכל שהוא כל הזמן אומר, בוא נרגיע קצת, לא כל הגויים כאלה רעים. מה שאני ראיתי, אני אומר באמת כנער, גדלתי אצל שני ראשי ישיבה, מה אתה חושב על גויים? זה באמת, מי הגויים שפגשת בחייך? אבא שלי, זכרונו לברכה, פגש את מילטון, ואת וודוורת' ועוד כמה גויים מאוד נהדרים ממש, כמו הגויים של רבי מאיר שהם עוסקים בתורה כמו כהן גדול, ורב אביטל היה בשואה, אבל הגויים שלו היו פחות נחמדים, כן? אז זה לא בהכרח זה בעד הגויים, זה נגד הגויים, יש גויים כאלה ויש גויים כאלה, כן? אבל בכל מקרה, העורך לא כל כך אוהב שכל הגויים הם פה בסטריאוטיפ, שהם כל כך רעים. זה יותר מורכב מזה. והמסכת שלנו יותר תמונה מורכבת, אבל כשהקדוש ברוך הוא סגר את הטענות של הגויים, אז הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם שנאמר יושב בשמיים ישחק. טוב, אנחנו נעצור כאן. אני חושב שפעם הבאה כדאי להתקדם, נכון? אז קדימה, פעם הבאה פשוט תלכו לג' עמוד ב', אין רובינשטיין על זה, בסדר? ותרוצו הלאה, אני לא יודע כמה, אני אסתכל ואני אשלח לכם איזה מייל, בסדר? ואנחנו נתקדם באגדות, קצת נעסוק בשאלות של זהות. לילה טוב.